טוב, אני רוצה היום לסיים את הנושא של זכין, ואז יישארו לנו עוד פעמיים לפחות לגעת בעניין שליחות לדבר עבירה, אני לא רוצה לגמרי להפסיד אותו. אז נתחיל עם דין זכין. ראינו בשיעור הקודם מחלוקת ראשונים, האם זכין זה מטעם שליחות או לא מטעם שליחות. בפשט הגמרא אצלנו היה נראה שזה לא מדין שליחות, כי עובדה שהגמרא רוצה ללמוד משם את דין שליחות, ואז אומרת, לא, 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 זה עוסק בזכין. משמע שאם זה עוסק בזכין, אי אפשר ללמוד מזה את דין שליחות. זה א', ב', משמע שאם צריך פסוק שמלמד את דין זכין, אז כנראה שאי אפשר ללמוד גם את זכין משליחות. זאת אומרת שאי אפשר ללמוד אף אחד מהם מהשני, ולכן בפשטות נראה שזה שני דינים שונים. ולפי תוספות שאומר שזכין זה כן מטעם שליחות, איך הוא מיישב את הסוגיה, אז ראינו שכנראה הוא מבין שלמסקנת הגמרא, הגמרא ירדה מזה. נכון שבאב האמינא זה מה שהיה, אבל למסקנת הגמרא, הגמרא ירדה מזה, ואז באמת יוצא שלמסקנת הגמרא, הפסוק של חלוקת הארץ עוסק באפוטרופוס, בכלל לא בדין זכין. ולמה? כי לא צריך פסוק לדין זכין. כי דין זכין מטעם שליחות, אפשר ללמוד אותו מטעם שליחות. הפסוק עוסק באפוטרופוס, ולכן אין שאלה למה לא למדו את שליחות מכאן. אבל את זכין גם לא למדו מכאן, את זכין למדו מדין שליחות. נגיד, שליחות עם מינוי מכללה, כן, או משהו כזה. בכל אופן, זה שיטת התוספות. לעומת זאת, הריטב"א שסובר שזכין לא מטעם שליחות, כמובן יש עוד ראשונים בשני הצדדים, אבל זה הכותרות כרגע. אז הריטב"א שאומר שזכין הוא לא מטעם שליחות, אז לשיטתו נראה שצריך ללמוד אותו מאיפשהו, אם זה לא מטעם שליחות, זה שיש לי מקורות מדין שליחות, זה לא אומר שאני יודע את דין זכין, צריך מקור לדין זכין, מאיפה יוצא דין זכין, כנראה שהוא מבין שגם למסקנת הסוגיה, הפסוק של חלוקת הארץ עוסק בדין זכין. איך זה יכול להיות? הרי זו חובה שמעורבת בזכות, מה שהגמרא שם שואלת, אז מה שאמרנו שם זה שכאשר החובה מעורבת בזכות, אז דין זכין קיים רק לאפוטרופוס. ולמה? כי אפוטרופוס יכול להחליט שהחובה שמעורבת בזכות גם היא בנטו היא זכות. אבל כיוון שזאת החלטה לא טריוויאלית, היא מסורה רק לאפוטרופוס. אבל אין דין מיוחד באפוטרופוס, זה דין זכין הרגיל. השאלה מה זה נקרא זכות, זה שאלה של מי המבצע. אם יש סתם בן אדם, אתה לא יכול לקבל החלטות עבורי, כשההחלטות הן מורכבות, גם אם אתה צודק. זאת אומרת, גם אם בסוף בשורה התחתונה אני מעדיף את הזכות שבדבר על החובה שבדבר, עדיין אתה לא יכול לקבל את החלטה עבורי, כי מי אמר לך? לעומת זאת, אם זה אפוטרופוס, התורה עצמה נתנה לו את המנדט, לקבל החלטות עבור היתומים. הוא לא סתם ממנה את עצמו. בשביל זה הוא התמנה לאפוטרופוס. אז לכן שם אנחנו מאפשרים לו לקבל גם החלטות שהן חובה שיש בה, זכות שיש בה חובה, ועדיין, אבל זה מדין זכין פועל. כיוון שבסופו של דבר הטענה היא שחובה שיש בה זכות, בשורה התחתונה זה זכות. זה עובד, מדין זכין. אז, כאשר החובה מעורבת בזכות, זה רק לאפוטרופוס. כן. אוקיי, אז לא דון, אם זה חובה או זכות. אבל אם זה זכות, אז זה בסדר, אז לא צריך אפוטרופוס. אם זה חובה שמעורבת בזכות, אז זה יצטרך להיות רק אפוטרופוס. מדין זכין, אם אתה ממנה, אז אין בעיה, שליח תמיד יכול להיות. אז הוויכוח בין תוספות לבין הריטב"א הוא בשאלה איך לומדים את מסקנת הגמרא. אבל ברמה הרעיונית, יש פה איזשהו ויכוח יותר יסודי, שמסקנת הגמרא זה רק הביטוי שלה. השאלה האם דין זכין צריך מקור. זה בעצם השאלה. אם דין זכין הוא מטעם שליחות, אז הוא לא צריך מקום, אפשר ללמוד אותו משליחות. למה? כי יש פה מינוי מכללה או משהו כזה. אם דין זכין הוא לא מטעם שליחות, אז מאיפה יודעים אותו? התורה ממנה מישהו להיות שליח שלי או לפעול בשמי, בלי שאני מיניתי אותו. איך אני יודע את זה? מה, זה סתם יוצא מהאוויר? צריך איזשהו פסוק. לא ייתכן שבמסקנת הסוגיה, הפסוק לא מדבר על דין זכין, כי אז לא היה דין זכין. לכן, איך לומדים את מסקנת הסוגיה בעצם יוצא מהשאלה האם צריך פסוק. השאלה האם צריך פסוק יוצאת מהשאלה האם זכינו מטעם שליחות או לא מטעם שליחות. עכשיו ראינו שבקצות בסימן קופי תולה בזה את מחלוקת רש"י ותוספות לגבי תופס לבעל חוב. קצות, אני אזכיר רק, רש"י ותוספות נחלקו בתופס לבעל חוב, מה קורה אם נגיד ראובן חייב כסף לשמעון, לוי ויהודה. בסדר? עכשיו יש לו כסף להחזיר רק לאחד מהם. עכשיו כל אחד מהם יכול ללכת ולתפוס את הכסף שלו מראובן. למרות שאחרי שהוא יתפוס את הכסף שלו לא יישאר לאחרים, אבל זו זכותו, הוא יכול לקפוץ כיוון שמגיע לו הכסף. אם מישהו אחר בא לתפוס עבורם, יששכר, כן? בא לתפוס עבור אחד מהם, הוא לא יכול. למה? תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, לא קנה. אם אחד מהם רוצה לתפוס למישהו אחר, זה כן. מיגוד הזכי לנף שזכי נמי לחברי. הוא יכול הרי לתפוס לעצמו, אבל זה לא חשוב כל כך לעניינינו. אנחנו מדברים על מישהו אחר. כי יששכר בא לתפוס עכשיו מראובן את הכסף. הוא לא יכול, כי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. רש"י אומר שזה הכל אם הוא לא מונה כשליח. אבל אם הוא מונה כשליח, אז הוא יכול לתפוס גם לאחרים, גם מקום שחייב לאחרים. יששכר, אם שמעון ממנה אותו כשליח, יששכר יכול לתפוס עבור שמעון, יששכר. יששכר יכול לתפוס עבור שמעון, למרות שזה על חשבונם של לוי ויהודה. רק בדין זכין אומרים שתופס למחר במקום שחייב לאחרים לא קנה, אבל אם מינה אותו כשליח, אז כן. לעומת זאת, תוספות חולק עליו, וראיות, לא משנה, אבל הוא חולק על רש"י, והוא סובר שגם בשליחות זה לא מועיל. אין מושג השליחות לא השתנה שם. מה הרעיון מאחורי זה? כנראה, אני רק מתקצר את הסוגיה. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? שיטת רש"י נשאר היא מאוד ברורה. ואת, אם אני ממנה שליח, אז השליח יכול לעשות מה שאני יכול לעשות. אם אני יכולתי לתפוס לעצמי, למה שהשליח שלי לא יכול לתפוס עבורי? שלוחו של אדם כמותו. אז למה בזכין זה לא עובד? כי בזכין כל הרעיון הוא שאני לא מיניתי אותו. מי מינה אותו? התורה. אז אם התורה מינתה אותו, אז למה שהתורה תמנה מישהו לטובת שמעון, כשזה פוגע בלוי ויהודה? התורה לא מעדיפה את שמעון על לוי ויהודה. אין סיבה שהתורה תדאג דווקא לאחד החשבון אחרים. מי שרוצה שדואג לאינטרסים שלו כדין, בסדר גמור. אבל התורה לא ביוזמתה הולכת ודואגת לאינטרסים של אחד על חשבון אחרים. אז הסברה של רש"י מאוד ברורה. ולכן בדין זכין, התופס למחר במקום שחייב לאחרים, לא קנה. מה רש"י מניח? שדין זכין הוא לא מטעם שליחות. נכון? כי בעצם רש"י אומר, הרי אם זכין היה מטעם שליחות, אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שזכין זה שליח בלי מינוי. למה? כי במקום אחר, אני הייתי רוצה הרי למנות אותו, זאת זכות עבורי. אז כיוון שככה, זה בעצם הוא ממונה מכללה, ואני לא מיניתי אותו. אז אם זה היה המצב, אז למה שמישהו אחר לא יכול לזכות עבורי? זה לא מינוי של התורה, זה מינוי שלי. רק נכון שאני יכול גם לעשות פעולות מכללה, אם ברור שזה מה שאני רוצה, זה כאילו שעשיתי בפועל. אוקיי? אין פה שום דבר מעבר לדין שליחות, אז אם שליחות היה מועיל, גם זכין היה מועיל. לכן ברור שרש"י, אם הוא עושה חלוקה בין זכין לבין שליחות, רש"י כנראה תופס שזכין זה לא שליחות עם מינוי מכללה, אלא זכין הוא מנגנון אחר, זה מינוי של התורה. עכשיו, אחרי שהתורה ממנה, יש מקום לדון, האם עכשיו הוא שליח רגיל? האם עכשיו זה מכניזם רגיל של שליחות? אבל בינתיים עוד לא דיברנו על העניין הזה. אז בינתיים אנחנו... בינתיים אנחנו רק מדברים על השאלה האם, כן, כשאני אמרתי עכשיו, בינתיים כשאני מדבר על האם זכין מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, אני דיברתי רק על השאלה האם זכין זה שליחות עם מינוי מכללה, זה נקרא זכין מטעם שליחות, זה שליחות לכל דבר, פשוט המינוי יכול להיות מכללה, כמו הרבה דברים אחרים. או שזכין זה מינוי של התורה. כן? זה השאלה אם זכין מטעם שליחות או לא. אבל אחרי שכבר היה מינוי של התורה, אז המזכה, כן, הוא שלוחו של הזוכה. רק החידוש הוא שאתה יכול לייצר שליח בלי שהמשלח ממנה אותו. זה הכל. אז כשמדברים על זכים מטעם שליחות או לא זכים מטעם שליחות, זה לא מדבר על המנגנון של איך המזכה פועל עבור הזוכה. הוא פועל כשלוחו בכל מקרה. כל השאלה האם המנגנון הזה נוצר בדרך הרגילה שנוצרת שליחות על ידי מינוי, רק שזה מכללה, או שזה נוצר בדרך אחרת, התורה ממנה. כי היה מקום להגיד שזכין לא מטעם שליחות, לא בגלל שאופן המינוי שונה. אלא הזוכה, המזכה, סליחה, הוא בכלל לא שלוחו של הזוכה, גם אחרי שהתורה אמרה את זה. זה לא מנגנון של שליחות, זה מנגנון אחר, לא יודע מה זה. למשל, אני אתן אולי דוגמה כדי שזה יהיה יותר מוחשי, יכול להיות שבכלל לא פועל מכוחו של המשלח. שליח פועל מכוחו של המשלח. עריך את היפוי כוח, זה דיברנו קצת, פייד העריך, זה ברור, אבל הוא פועל מכוחו של המשלח. לעומת זאת, בזכייה, לא רק שהמינוי הוא מינוי של התורה, כיוון שהתורה היא זו שממנה, אז גם אחרי המינוי, מה שהפעולה שלו מועילה עבורי, זה לא בגלל שזה כאילו שאני פעלתי. זה לא שהוא פועל מכוחי. לא, הוא פועל מכוח שהתורה נתנה לו. רק משום מה התורה חידשה שזה מועיל עבורי. אם תופסים כך, אז זה אומר שזכין לא מטעם שליחות, זה לא רק הבדל באופן יצירת השליח, אלא זה גם הבדל בשאלה מה נוצר. האם נוצר פה שליח או נוצר פה משהו אחר, אוקיי? בינתיים הנחתי שזכין מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, זה רק בשאלה איך קרה המינוי. בסוף הוא שליח. כל השאלה זה איך קרה המינוי. זכין מטעם שליחות אומר שהיה פה מינוי מכללה. בעצם אני מיניתי אותו, רק לא בפורש של המכללה. זכין לא מטעם שליחות אומר שהתורה מינתה אותו. אחרי שהתורה מינתה אותו, אבל הוא בעצם שליח שלי, אוקיי? אז כרגע, אם אני מניח את זה, אז לכאורה מחלוקת רש"י ותוספות היא בדיוק בשאלה הזאת. כמה שאם זכין הוא מטעם שליחות, זאת אומרת, איך שאני מציב את זה כרגע, זכין מטעם שליחות פירושו זה שליח עם מינוי מכללה, זה היה אמור, אם בזכייה זה מועיל, אז גם בשליחות זה אמור לו. נכון? לכן, אם רש"י עושה חלוקה בין זכין לבין שליחות, ברור שרש"י מבין שזכין לא מטעם שליחות. באופן היווצרות השליחות, כן? לא מדבר כרגע על אופי השליחות עצמה. לעומת זאת תוספות, שהוא אומר שתופס לבחון מקום שחייב לאחרים זה בין בזכין ובין בשליחות, תוספות לא מוכן לעשות חלוקה בין שניהם, למה? כי תוספות כנראה מבין שזכין זה שליחות עם מינוי מכללה. אז אם זה היה מועיל בזכייה, זה היה צריך מועיל גם בשליחות. אלא מה? רואי שזה לא מועיל בשניהם. עכשיו תשאלו באמת למה לא. סברת רש"י היא סברה נכונה. יש שני דברים, שתי מחלוקות בין תוספות לבין רש"י. א', בשאלה האם זכין דומה לשליחות, רש"י אומר שלא ותוספות אומר שכן, ב', מעדין בשליחות עצמה. תוספות אומר שבשליחות עצמה זה לא מועיל, ורש"י אומר שבשליחות עצמה זה כן מועיל. זה עוד מחלוקת. טוב, הסברתי ביניהם את המחלוקת ביניהם בשאלה האם זכין מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, זה הסבר לשאלה האם זכין דומה לשליחות או לא. אבל מעבר לזה, תוספות היה יכול להגיד זכין דומה לשליחות, ולכן כמו ששליחות מועילה לתפוס במקום שחייב לאחרים, גם זכין היה מועיל. תוספות לא אומר ככה. תוספות אומר זכין דומה לשליחות, ולכן שניהם לא מועילים. לא ששניהם כן מועילים. גם זה טעון הסבר. יש שני דברים שמבחינים בין רש"י לבין תוספות. למה באמת זה כך? בסברה, למה באמת זה כך? התשובה היא שברור שהשליח יכול לפעול את מה שאני פועל, אבל זה הכל רק מכוח העובדה שהתורה חידשה את מושג השליחות. נכון? ולומדים את זה בשילח, בשילחה, כל המקורות שראינו עד עכשיו. התורה היא זו שאפשרה לשליח לפעול עבור המשלח. עכשיו, אם באמת אתה תופס במקום שחייב לאחרים, אותה סברה שרש"י אומר בדין זכין, תוספות יגיד גם בדין שליחות. הרי התורה לא רוצה לעשות לך פרוטקציה על חשבון אחרים. אם התורה היא זו שנתן לך את הפריבילגיה לפעול על ידי שליח, במקום שזה פוגע באחרים, היא לא נתנה לך את הפריבילגיה הזו. אותה סברה שרש"י אומר על דין זכין, תוספות אומר על דין שליחות. זה דבר. כיוון שתוספות מבין שגם מושג השליחות הוא חידוש. למה רש"י לא מקבל את זה? למה רש"י חושב, התורה לא תמנה שליח עבורי על חשבון אחרים. אבל אם אני ממנה, אז התורה כן מוכנה להכיר בזה. יכול להיות שרש"י באמת מבין שהמושג של שלוחו של אדם כמותו הוא מושג שיש בו היגיון טבעי, מעבר למקורות. לכן זה לא חידוש של התורה, זה ברור, זה הגיוני. אם אתה ממנה שליח, השליח יכול לפעול עבורך. התורה נותנת את זה גושפנקה, אבל זה לא, גם בלי התורה, העובדה שכל מערכות משפט בעולם מכירות במושג השליחות. זאת אומרת, זה לא איזה משהו מחודש כזה. כמו שאתה ממנה שליח, כמו שאתה יכולת לפעול, גם הוא יכול לפעול, זה התורה רק נותנת גושפנקה לדבר שהוא הגיוני וטבעי. זה לא איזה חידוש של התורה, ואז אני אומר, לא, היא לא מחדשת את זה כשזה פוגע באחרים. לא רוצה להעדיף אחד על חשבון אחרים. זה דבר פשוט, זה דבר שבמקום בכל היה קיים, התורה רק נותנת את זה גושפנקה. בסדר? במקרה של זכין אומר רש"י, לא, זה החידוש של התורה. עוד משפט אחרות לא יגידו שמישהו יכול לזכות עבור מישהו אחר בלי שהוא בכלל מינה אותו. בטח לא במקום שחב לאחרים, אוקיי? אז זה כנראה מחלוקת רש"י ותוספות, וזה אומר הקצות שראינו בסוף הפעם הקודם. ובאמת תוספות בכתובות ובעוד מקומות, תוספות אומר, דזכייה מדין שליחותו, דכיוון דזכותו לו, ענן סהדי דאביד לי שליח. וגם הראש כותב לך בדיטי. זאת מביא את זה, אוקיי? מה זה אומר ענן סעדי? ענן סעדי, הכוונה, זה מינוי מכללה. זאת אומרת, אנחנו עדים שבעצם הוא רוצה למנות אותו. אם הייתי שואל אותו, ברור שהוא היה ממנה אותו. אז מבחינתי זה כאילו שהוא מונה. אוקיי? הערתי על זה גם בשיעור הקודם, שזה לא כל כך טריוויאלי כמו שהצגתי את זה עד עכשיו. אם באמת זכין היה שליחות מכללה, אז אני אומר, כן, אז ברור שאם מקום של שליחות עובדת, גם זכין עובד. מה זה משנה אם מיניתי במפורש או מיניתי מכללה? ההלכה מכירה בפעולות שנעשות מכללה. זה לא כל כך פשוט. למה? בגלל שיש מקומות שבהם, אנחנו נראה את זה אולי עכשיו עוד מעט, במקום שבו אני צריך לעשות, אתה עשית פעולה, ואני עכשיו עומד מה דעתך, אז באמת גם אם לא אמרת את זה מפורש, אני מוכן לקבל את עומד דעתך. כמו הגמרא בקידושין בדף מ"ט, מי שמוכר כל נכסיו, הדת למיסק לארץ ישראל. הוא מוכר את נכסיו בבבל, כי הוא רוצה לעלות לארץ. בסדר? באיזשהו שלב, קרה ברז. פינה נפלה, לא יודע מה קרה, נשאר. הוא לא אמר שהוא מוכר את זה רק הדת למיסק לארץ ישראל, אבל זה היה ברור לכולם. כולם הבינו שהוא עלה לארץ ישראל. אז תוספות אומר שלמרות שלא היה שם תנאי כפול ולא התקיימו משפטי התנאים, יש שם התנאי המכללה. זה דברים שבליבו בלב כל אדם. אז שם אנחנו רואים למשל איך עובדת פעולה כשהיא נעשית מכללה ולא באופן מפורש. אבל שימו לב, שם מדובר שאני מכרתי את הנכסים. אלא מה? אנחנו לומדים מכללה שהתכוונתי למחירה הזאת באופן מסויג. רק אם אני אעלה לארץ ישראל, לא אם אני לא אעלה. אבל זה לא שאני עכשיו אגיד, אם הוא התכוון מכללה למכור, אז הוא כנראה מחר. את הפעולה היסודית אתה לא יכול לעשות מכללה. זאת אומרת, אם אתה רוצה למכור, אז תמכור. זה שאתה רוצה למכור, זה לא הופך אותך למכור. אני רוצה לקדש אישה, אז עכשיו היא אשתי. בלי ששמתי למטבע, טבעת על היד. פעולות שצריך לעשות, לא יכולות לעשות מכללה. אם עשית פעולה, אז אני יכול לנתח מכללה, אולי התכוונת לסייג אותה. אולי התכוונת לעשות אותה באופן כזה, באופן אחר. גם אם לא פירשת, הדברים שבלימו בלב כלל, כנראה התכוונת לעשות את זה. אנחנו לא נחדש פעולה יש מאין, סתם כי הבן אדם היה רוצה שהיא תקרה. אוקיי? למשל, בייאוש שלא מדעת, רואים את זה, נראה את זה עוד מה. אז לכן, העובדה שגם אם אני אומר שזכין זה מינוי מכללה, זה לא כל כך פשוט כמו שהצגתי את זה עד עכשיו, שאם שליחות עובדת, אז גם זכין עובד. לא כך ברור. כמו במצב שאני רוצה לייצר אותך כשליח שלי או לאפשר לך את הכוח לתפוס עבורי, זה משהו שאני רוצה לחדש פעולה שלמה מכללה. אם הייתי ממנה אותך כשליח והייתי לומד מכללה שהמינוי היה רק על דעת כן ולא בשביל שתעשה את זה, לתיקון השדרתיך ולא לעיוותי למשל, כן, הולך שליח ועושה פעולה שבסופו של דבר הזיקה למשלח, האם היא תקפה? זה כמו אומרת שלא. למה? כי אני לא התכוונתי למנות לך כשליח בשביל שתעשה לי נזקים. התכוונתי למנות לך כשליח כדי שתבצע את המשימה שביקשתי ממך. לא אמרתי, אני מיניתי אותו לעשות את הפעולה, מה שהוא עשה הוא עשה בשמי. זה לא אמרתי, אבל מכלל הברור, כל אחד שממנה שליח לא מתכוון למנות את השליח בשביל שהוא יזיק, נכון? עכשיו, פה שימו לב איך מדובר, אני מיניתי את השליח. מינוי נעשה במפורש, לא מכללה. מה שאני לומד מכללה זה שמיניתי אותו בתנאי, בתנאי שלא יזיק. להזקים לא מיניתי אותו. מינוי משויר או מינוי בכלל, זה צריך לדון. מינוי בתנאי או מינוי משויר, אבל לא משנה. סייגתי את המינוי, והסיוג הזה לא צריך לעשות במפורש. למה? כי את הפעולה הבסיסית עשיתי. כל השאלה זה רק מה האופי שהתכוונתי לתת לפעולה הזאת, אז זה תלוי באומדן הדעת שלי. אבל להגיד שאני ממנה אותך כשליח שבכלל לא מיניתי אותך, כי הייתי רוצה למנות אותך, איך נוצרה השליחות בלי שעשיתי את הפעולה הזאת? זה דבר מאוד לא טריוויאלי. העובדה שהדבר הזה, ברור שאני רוצה אותו, זה יפה מאוד. אבל זה שאני מאוד רוצה אותו, זה לא אומר שזה גם קרה. יש הבדל בין המצוי לבין הרצוי. פעם חשבתי ש... אתם יודעים, יש דבר כזה שנקרא פיקציות משפטיות. דוגמה לדבר, יש במשפט הרומי, זה אחת הפיקציות הראשונות. במשפט הרומי, אז היה מקובל שמי שמת מחוץ לגבולות השלטון של רומא, הנכסים שלו לא עוברים בירושה למשפחתו. זה היה החוק. אוקיי? עכשיו, היו חיילים שנפלו בשבי, וכנראה לא שמרו שם בדיוק את כל המנות השבי של האום, ולכן הם מתו בשבי, החיילים. כשהם מתו בשבי של האויב, זה לא היה בשטח בטריטוריה של ריבונות רומאית. ואז היה יוצא שחייל שמסר את נפשו בשביל האימפריה, בעצם משפחתו מפסידה. היא לא יורשת את נכסיו. אז מה עשו שם? לא יודע למה לא תקנו את החוק וזהו, אבל מה שעשו שם, זה החליטו שהמיטה שלו בפועל זאת היא קרתה מתי שהוא נפל בשבי. ברגע שהוא נפל בשבי הוא נחשב מת. עוד פעם, אם הוא חזר מהשבי אז לא. אם הוא חזר מהשבי הוא חוזר לנכסיו והכל בסדר. האם הוא לא חזר מהשבי אז הוא לא מת בשבי, הוא מת ברגע נפילה בשבי. פיקציה. כן, למה? כי אחרת נוצרת איזושהי בעיה. פיקציה פירושו בעצם אני עושה את הרצוי למצוי. הייתי רוצה שזה יחשב נפילה, אוקיי, הוא לא, בפועל הוא לא נפל באמת בטריטוריה רומאית. אבל כיוון שזה הרצוי, אז מבחינתי זה גם המצוי. אז זה מה שקרה, אוקיי? הרבה פיקציות הם כאלה, שליחותיו. דין שליחותיו בהלכה. כן, שאין סמוכים, אז אי אפשר לדון הרי, אי אפשר לדון, דיינים צריכים להיות סמוכים. מה עושים בבבל שאין סמוכים? מה עושים בזמן הזה שאין סמוכים? אז הגמרא אומרת שהדיינים דנים בשליחותם של סמוכי ארץ ישראל. מה מדברת על, על בבל באותו זמן? הרחבה לזמננו היא עוד הרחבה על גבי הרחבה. וקראתה כמובן אחרי הגמרא. לא סוף ועוד ראשונים. אבל הגמרא מדברת, יש איזשהו דין שליחותיו. עכשיו מה, הייתה ישיבה של הסמוכים בארץ ישראל, שהם החליטו להסמיך את חכמי בבל לפעול בשמם. לא ידוע לי ישיבה כזאת, לא מתועדת בשום מקום בגמרא הישיבה הזאת, אלא מה אומרת שזה ככה? למה זה ככה? כי היינו רוצים שזה יהיה ככה. כי ככה הגיוני שיהיה, אי אפשר להשאיר קהילה יהודית גדולה בבבל בלי רשות שלטון, בלי רשות שופטת, בלי שיש מישהו שיכול לדון שם. ולכן הטענה היא שאם הייתי רוצה שזה יקרה, אז מבחינתי זה קרה. זה פיקציה. הרי לא הייתה ישיבה כזאת שמינו את הדיינים בבבל כשלוחים. אבל מבחינתי הייתה. כי אם צריך שהיא תהיה, אם רצוי שהיא תהיה, אז היא תהיה. הופכים את הרצוי למצוי. פיקציות הן תמיד כאלה. אז פיקציות זה משהו שהוא לא קרה, ומשפטית הייתי רוצה שהוא יקרה, הרצוי הופך למצוי. זה נקרא פיקציה. גם זה חידוש מאוד גדול. פיקציה של שליחותיי. כי בעצם אתם מבינים, זה ממש דין זכין. אבל לא חשבתי על זה אף פעם. שליחותיו זה ממש פועל מדין זכין, לכאורה, כן? מה זאת אומרת? זכות לעם ישראל, נגיד, או משהו כזה, שיהיה דיינים, אתה צריך להיות יכול לתפקד, נכון? אתה צריך שיהיו דיינים. אנחנו בעצם אומרים, אז לא מינינו אותם כשלוחים, כי אי אפשר למנות אותם כשלוחים, אבל מדין זכין הם פועלים עבורם, התורה מינתה אותם, או מינוי מכללה, או שלא תרצו, אוקיי? עכשיו כמובן, זה חידוש מאוד גדול, לכן באמת יש דעות שזה בכלל עובד בידי רבנן, לא מדאורייתא, שזה פשוט לא נכון, אבל ככה כמה וכמה אחרונים אומרים, שזה בעצם דין דרבנן, כי זה לא יכול לעבוד. מה זה שליחות שהשליח כבר מת? שלוחי חכמי ארץ ישראל שכבר לא ביניהם, בסמוכים. כן, אז הדיינים של היום פועלים בשמם. איך שליח יכול לפעול בשמו של משליח מת? עכשיו אני חושב שזה לא נכון. הם פועלים בשליחותם של עם ישראל. עם ישראל עוד חי. אתה יודע, רק מי שעשה את זה בפועל זה הסמוכים, כי הם הרשות השלטונית, שאמונה על סוג הפעולה הזה. אבל בסוף בסוף מי שממנה פה זה הציבור. הציבור עדיין פה, הציבור לא מת. אוקיי? טוב, אבל זה אפשר לדון בדין שליחותיו. בכל מקרה לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שכל פיקציה זה להפוך את הרצוי למצוי. ובמובן הזה, בעצם דין זכין זה סוג של פיקציה. כי אני אומר, הרי אני בעצם הייתי רוצה למנות אותו. בפועל לא מיניתי אותו. בסדר, אבל כיוון שהייתי רוצה, זה רצוי לי, הוכין את הרצוי למצוי. זה סוג של פיקציה, כאילו היה פה מינוי מכללה. כל דבר שנעשה מכללה זה בעצם פיקציה. בסדר? יש אפשרות אולי להסביר שזה לא פיקציה בדברים מכללה. למשל, במי שמחר את נכסה ודאי את הלמי עסק לארץ ישראל. שם היה אולי מקום לראות את זה לא כפיקציה. אלא מה? אלא ברגע שאני מכרתי את הנכסים, נכון, לא התניתי במפורש, אבל ברור שזה מה שבעצם רציתי, זה בעצם מה שהתכוונתי. עכשיו, אם כל מה שצריך התניה זה רק כדי לגלות את מה שאני רוצה, אז אם ברור מה שאני רוצה, אז לא צריך התניה. אז לא בהכרח צריך לקרוא לזה התניה מכללה. התניה מכללה זה נשמע כמו פיקציה. כאילו שהתנית, אם היית רוצה זה כאילו שהתנית במפורש. פה אני אומר לא, זה לא כאילו שהתנית במפורש, לא צריך להתנות. כל מה שמתנים זה פשוט כדי לגלות שזאת דעתי. ואם ברור שזאת דעתי, אז לא צריך להתנות. זה לא התניה מכללה, אלא לא צריך. כל מושג ההתניה. לכן שם זה משהו קצת שונה. עכשיו אני חושב שפה יהיה קשה להגיד דבר כזה. כי בהתניה, אז אני מכרתי את הנכסים, שעליתי לארץ ישראל. אז את המכירה עשיתי בידיי. או שהיה רצוי לי למכור ולכן זה מכור. עשיתי את המחירה. כל המקלל פה, כל הפרשנות, זה הפרשנות למה עשיתי. מה האופי של מה שעשיתי. אבל פה בשליחות בדין זכין, בשליחות אני בכלל לא מיניתי אותו, לא עשיתי כלום. אנחנו מנסים לייצר מוסד משפטי או מצב משפטי, בלי שבאמת היה פעולה שיצרה אותו. לייצר שליח בלי מינוי. אין דבר כזה, אפילו אם ברור שזה מה שאני רוצה. אז מה אם ברור שזה מה שאני רוצה? אני רוצה, אבל זה לא יוצא, כמו שאומרים הגששים. מה, זה שאני רוצה, אז מה קרה? כן, כמו שקצת דומה, לאונס עליו כמאן דעבד. כן? אם מישהו עשה משהו וזה היה באונס, אז זה נחשב שהוא לא עשה. אבל אם מישהו לא עשה משהו, אבל הוא נורא היה רוצה לעשות, רק הוא היה אנוס. כן? והוא לא עשה, מה לעשות? בפועל הוא לא עשה. פה נורא היית רוצה שהוא יהיה שליח שלך. מינית אותו. אם לא מינית אותו, הוא לא שליח שלך. זה קשה להגיד דבר כזה, זה מאוד לא טריוויאלי, גם אם אני מבין שיש פה, שיש מנגנון כזה שעובד מכללה, כאשר המכללה מייצר את המצב המשפטי, לא מאפיין אותו, מסייג אותו, אחרי שהוא נעשה בדרך הרגילה, במפורש, אלא פה עצם היווצרות המצב המשפטי נעשית מכללה, בכלל בלי שאתה עשית שום דבר, בכלל לא טריוויאלי שדבר כזה יכול לעבוד. אז פה אנחנו מגיעים לקושייה של הקצות, בייאוש שלא מדעת. ייאוש שלא מדעת הוא כנראה המקור לדברים האלה, של שיש דברים שלא, אולי אותות המחלוקת, אם דברים יכולים לעבוד מכללה בלי שהם קרו בפועל, אז ייאוש שלא מדעת. ייאוש שלא מדעת זה בעצם מצב שבן אדם לא יודע שנאבד לו חפץ. עכשיו, אם הוא היה יודע, הוא היה מתייאש, כי זה בלי סימן, עוברים שם הרבה גויים, כל מיני סיבות. אם הוא היה יודע, הוא היה מתייאש. הוא לא יודע. בפועל הוא לא התייאש. עכשיו, אני מצאתי את החפץ. האם מותר לי לקחת אותו? אז מחלוקת הבאי ורובד. כן? ייאוש שלא מדעת, הווה ייאוש, פירוש הדבר. מספיק לי שאם הוא היה יודע, הוא היה מתייאש בשביל להחשיב את זה כייאוש, ואם ייאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש, אז לא, זה לא מספיק. בפועל הוא לא התייאש, אז לא. בפשטות זאת גופה המחלוקת. כי היה פה ייאוש מכללה, זאת אומרת, זה בדיוק המושגי המכללה שאנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת, אם הוא היה יודע שיש פה מישהו שמוכן לתפוס עבורו, הוא היה רוצה נורא שהוא יהיה שליח שלו, נכון? אבל הוא לא יודע, בא מישהו עבר שם, הוא אומר, אוקיי, בוא נתפוס את החבר שלי לטובת שימון. אם הייתי יודע, הייתי מנה אותו, בסדר, אבל לא ידעתי ולא מיניתי אותו. האם מינוי שלא מדעתה ומינוי? זה ממש אותה מחלוקת, כמו בין הבאי לרב, הגמרא עצמה שם אגב, תולה את המחלוקת לגבי ייאוש באבדה, גם בהפרשת תרומה, גם בעוד דברים, זאת אומרת, יש סדרה שלמה של דברים, ובאמת נראה שהחוט ששוזר את כל המקרים שם, יש שם מחלוקת עקרונית, האם פעולות מכללה יכולות לעבוד. עכשיו, פעולות מכללה יכולות לעבוד במקומות מסוימים, כמו שאמרתי קודם, כמו בקידוש של ממתת שם, בידעת למסק לארץ ישראל. כי שם זה פעולות שמאפיין, סברת המכללה מאפיינת פעולה שנעשתה בפירוש. אני מכרתי נכסים, השאלה איך מכרתי אותם, על דעת מה מכרתי אותם, באיזה נסיבות מכרתי אותם, זה אפשר לפרש גם מכללה. אבל במקום שבו אני הולך לעשות את הפעולה עצמה, ולא עשיתי אותה בכלל, היא נעשתה מכללה, זה הוויכוח של הבעיה ורב. האם דבר כזה יכול לעבוד או לא? האם יש דין זכין גם בייאוש שלא מדעת, בהפרשת תרומה? זה כולם דין זכין בעצם, אם אתם מסתכלים על זה ככה. ואז הוא אומר ככה קצות, אמנם, כבר נתקשיתי בזה. ואיך נעים הזכי, אחרי שהוא הביא את המחלוקת רשי ותוספות לגבי תופס לבעל חוב, אחרי שהוא הביא את מחלוקת רשי ותוספות לגבי תופס לבעל חוב, הוא אמר שזאת המחלוקת עם זכין מדין שליחות או לא מדין שליחות, אז אחרי שהוא מביא את המחלוקת בין רשי ותוספות, זה מחלוקת אם זכין מדין שליחות או לא מדין שליחות, אז הוא אומר ככה, אמנם כבר נתקשיתי בזה. אחרי שהוא מביא שלפי תוספות זה ענן סעדה, זאת אומרת זה בעצם מינוי מכללה. ואיך נעים הזכייה מדין שליחות? דעה בפרק אלו מציאות דף כף בית, בפלוקת דעה באי ורבה בייאוש שלא מדעת, דרבה סבר כיוון דכי ידע, מייאש, השתנה מייה וייאוש. כן, רבה סובר שייאוש שלא מדעת, אה וייאוש. הבעל סבר, אשתמיה, לא ידע. בפועל הוא לא ידע, אז ייאוש לא היה פה. ייאוש מכללה. ייאוש מכללה, אומר הבעל לא מועיל. בסדר? עכשיו, ייאוש שלא מדעת, כן, זה הייאוש של יעל כגם, הלכה כמו הבית במחלוקת הזאת. בסדר? אז ייאוש שלא מדעת לא אוהב ייאוש. ואמרין הנהלה, שם בגמרא בהמשך, תשמע, כיצד אמרו התורם שלא מדעת תרומתו תרומה? כתוב, התורם שלא מדעת תרומתו תרומה. איך, מה, איך מדובר? הרי שירד לתוך שדה חברו, וליקט ותרם שלא ברשות, אם חושש משום גזל, אין תרומתו תרומה. גזל של בעל התרומה, בעל התבועה. ואם לאו, תרומתו תרומה. כן, הוא יפריש נגיד מעבר למינימום הדרוש. שלא אם בעל הבית רוצה, אולי בעל הבית רוצה להפריש רק את המינימום, אז אתה גזלת בעצם מבעל הבית חלק מהתרומה. אז אם גזלת, אם יש פה חושש, חשש לגזל, אז תרומתו לא תרומה. ואם לא, אם הוא מבין שזה בעל הבית, זה באמת מה שבעל הבית רוצה, אז תרומתו תרומה. שואלת הגמרא, ומניין הוא יודע אם חושש משום גזל ואם לאו, איך אתה יודע אם בעל הבית מסכים או לא? שימו לב, מדובר במצב שבעל הבית לא אמר לו כמה להפריש, איך להפריש, יפות, לא יפות, אחד מ-40, אחד מ-50, יש כמה אפשרויות להפריש תרומה. אז הוא אומר, אומרת הגמרא, הרי שבא בעל הבית ומצאו, ואמר לו, כלך אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, ואם לא, אין תרומתו תרומה. כן, הוא יפריש בעצם תבועה יפה. ובעצם יש שם גם תבועה בינונית או גרועה, ויכול להיות שבעל הבית היה רוצה שפרשת התרומה תהיה על התרומה הגרועה, ולא על היפה. ואז אתה חושש משום גזל. איך אתה יודע אם בעל הבית מסכים או לא? אם בעל הבית אחרי שעשית הכל, מגיע אליך ואומר לך, למה לא הפרשת יותר יפות? יש לי יותר יפות, הרבה יותר טוב. עכשיו עוד פעם, גם פה לא ברור מה הוא מתכוון. זה ציני או זה רציני? זה רציני או שזה ציני? אוקיי? זאת השאלה, האם אני מתכוון לחזק את ידיך? טוב מאוד עשית שהפרשת יפות, להפר, היית צריך להפריש יותר יפות. ואז ברור שאני מסכים, אוקיי? לעומת זאת, או שאני מתכוון לומר, מה אתה עושה צחוק, אתה נותן לי יפות על חשבוני, למה נתת בכלל את הכי יפות שלי, כאילו בתור מזיפה? ואז באמת לא. אז הכי נמצאו יפות מהן, תרומתו תרומה. מה עושים? הולכים לשדה ורואים. אם באמת יש יותר יפות מהן, אז הוא כנראה לא צוחק, אז הוא כנראה התכוון ברצינות. אם אין יפות, אז הוא כנראה התכוון לצחוק עליו. זאת אומרת, ההנחה היא שהוא כנראה מתכוון ברצינות, צריך ראיה שלא. כן, כי אחרת אתה יכול להגיד, לא נמצאו יפות מהם, גם אם נמצאו יפות מהם עדיין, אולי אבל עדיין אומר לה, למה לא תפרשת הכי יפות, עדיין באופן ציני. ואת הגמרא מניחה שהברירת המחדל היא שאם הוא אמר, כלך אצל יפות, הוא יתכוון ברצינות. אם יש לך ראייה שלא, אז לא. אם אין יפות יותר, אז יש לך ראייה שלא יתכוון לזה. אתה יודע, אז זה ברור. עכשיו אומרת הגמרא, אז קשה על הבית. עמי, בעידנא דתרם, כן, וכין, וכי נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה, עמי, ועידן דתרה, מה לא אבי ידע? זה שאחר כך הוא מקבל גושפנקה מבעל התבועה, זה יפה מאוד. אבל בשלב שבו הוא תרם, הוא לא ידע עוד שבעל הבית מסכים. אז עוד פעם יש פה הסכמה מכללה, נכון? עכשיו שימו לב, מדובר פה במצב שהוא לא מונה כשליח, נכון? בעצם כל השאלה זה האם הוא בכלל שליח. זה ממש המצב שלנו, נכון? האם מועיל מינוי מכללה לשליח? ומה אומרת הגמרא? שלפי הבעיה, מינוי מכללה לשליח לא מועיל. והלכה כהבית. זה מה שמקשה הקצות. עכשיו תראו, הוא ממשיך, הוא אומר, הוא מוכח, כן, תיר גם הרב עליו עדי הבעיה, ועשהו שליח. נכון, ולא עשהו שליח לפי הבעיה לא יועיל. ועשהו שליח זה כן מועיל. למה? למה? אם בלא עשהו שליח זה לא מועיל, ואת הבעיה היא לא מסכים להתרחשויות מכללה. אז למה בעשהו שליח כן? נגיד שהוא עשה אותו שליח, אבל עדיין, הרי הוא לא אמר לו אם להפריש מיפות או מלא יפות. זה שהוא מסכים שהוא יפריש מיפות, זה יתברר לו רק אחר כך. ברגע שהוא יפריש, הוא עוד לא ידע את זה. אז למה על זה כן מועיל גם לפי הבעיה? על עצם המינוי לא. אבל אם כבר היה מינוי, השאלה אם מיפות או לא מיפות, זה מועיל גם מכללה. בדיוק החלוקה שמעתי לכם קודם. שמה? זה יסוד גדול בסוגיית ייאוש שלא מדעת, הרבה מסתבכים עם זה. זה הרעיון של ייאוש שלא מדעת, לדעתי. הרעיון של ייאוש שלא מדעת, תמיד מקשים קושיות בכל מקומות, הקושיות לא מתחילות ולא נגמרות. אז זה בדיוק, ייאוש שלא מדעת זה כאשר אתה מנסה לייצר מצב משפטי או מוסד משפטי מכללה. להלכה כהבעיה אי אפשר לעשות דבר כזה. אין. אם אתה יצרת את זה במו ידיך, אבל אנחנו לא יודעים למה התכוונת, הפרשנות לזה יכולה לעשות גם מכללה. ולזה גם הבעיה מסכים. כי עובדה, אנחנו רואים פה בגמרא. זאת אומרת, אם הוא לא מינה אותו כשליח, אז מה אני רוצה להגיד? שהוא היה שליח שלו מכללה. זה לא אומר אביי. מה אומר תולה את זה באביי? כן, אז לפי אביי יוצא להלכה שזה לא מועיל. למה? אי אפשר למנות שליח רק בגלל שיש לך ניחותא. סוף סוף לא מינית. אבל אם מיניתי אותו במפורש כשליח, וכל השאלה זה למה התכוונתי, או מה הוא אמור להפריש, שם גם אביי מסכים שזה יועיל מכללה. כיוון שאת המצב המשפטי יצרתי במפורש, לא מכללה. הפרשנות מכלל היה פרשנות למה התכוונתי כשעשיתי את זה. כמו בהתניה שראינו בקידושים. כן, שאם התכוונתי רק הדעת על המסגר ישראל, זה בסדר. אבל אף אחד לא יגיד שאני מכרתי את זה כי רציתי למכור. בלי שמכרתי זה לא מכור. אני צריך למכור. מה התכוונתי כשמכרתי, זה יכול להתפרש גם מכללה. כי אם לא התניתי במפורש, אלא רק מכללה. זה שפור.
אני
אספר, אני אספר שפר
למכור. לפי הפירוש, אני חושב שלפי הפירוש הזה הקשייה של המצוות
מקושרת.
לפי הפירוש הזה כולם מסכימים אין דבר כדי לעשות שליח מכלל, או לייצר, כמו שאתה אומר, לייצר מצב משפטי, אין חייב, רק איפיונים ישנם. ומה שרבא אומר שייאוש של המידה זה ייאוש, הוא מתכוון שהבעלות של אדם עושים שלו מוגדרת באופן כזה שהיא מצריכה שהוא לא יהיה מיואש במצב שאינו ברשותו. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שהוא עשה, שזה נחשב כאילו הוא התגייש, ממש לא. אלא פשוט צריך האפל, כדי שתקפת שלי.
זה לא סביר, אני אגיד לך למה. כשהגמרא קושרת את המחלוקת הזאת למחלוקות שלא קשורות לייאוש.
למשל תרומה...
פה התרומה הייתה צריכה להיות קשה גם על רבא, למה רבא מתרגם על איבא דאביי?
לא, אז תרומה... שיש את תרומה, אני כן מבין, אני לא זוכר כרגע קצת מתקשב עם הכל, מה אני כן מבין, כי גם תרומה אפשר להבין שמישהו יכול לגרום עבורי...
אתה מניח שבתרומה ספציפית זה כמו בהפקר. טוב, צריך לראות את זה בסוגיה.
כל אחד יכול להבין. יש בעיה שאני בתור בעלי מעכב אותו.
כן.
וברגע שאין לי את ה...
זה דיברנו כשדיברנו על שליחות בתרומה. אולי, צריך לראות את זה שם בסוגיה.
לפי זה באמת אין כאן את המחלוקת בין אביי לרבא על
הכל. אבל אני לא רואה למה זה מיישב. על ההפך, עכשיו יהיה קשה גם לפי רבא, לא רק לפי אביי.
למה? גם אצלנו אפשר
להגיד. שמה? מינוי שליח? פוך, הרי זה מה שהגמרא אומרת פה בתרומה. מה אומרת פה בתרומה? שמינוי שליחות לא מועיל בכללה. זה כל מה שהגמרא אומרת, לכן במינה הוא שליח, מעמידים את זה במינה הוא שליח.
לא, אוקיי.
כי בלי מינה הוא שליח לא יעזור המינוי מכללה. אז זה בכל מקרה קשה הקושיה של הקצות. אצלנו מדובר על מינוי שליח, הרי דין זכין פירושו למנות שליח בגלל מכללה. כי אני רוצה שהוא יהיה שליח שלי, כיוון שזה זכות עבורי, אני רוצה שיהיה שליח שלי, זה מכללה. לכן, עכשיו עוד פעם, יש מקומות, עוד רגע אני אסביר למה יש מקומות לחלק בין הסיטואציות, אבל הקצות, לכאורה יש לו קושיה חזקה מאוד.
אז מה קושיה בדיוק?
הוא אומר, הרי תוספות והראש הסבירו שמה פירוש זכין מטעם שליחות. זכין מטעם שליחות פירוש הדבר יש ענן סעדי. ענן סעדי שהוא רוצה למנות אותו כשליח, אז מה אם יש ענן סעדי? הוא רוצה, גם אני רוצה, אני רוצה להיות רוטשילד. לא, אם אתה רוצה שהוא יהיה שליח שלך, אז הוא באמת שליח שלך. למה? כי זה מינוי שנעשה מכללה. זה רש הראש והתוספות. אומר הקצות, לא ייתכן הבנה כזאת בדין זכין. כמו שפעולה, עוד פעם, אני רק מזכיר לכם, שלפי הראש ותוספות, באמת לא צריך בכלל פסוק שיחדש את דין זכין. כי זה נלמד משליחות. אז זה עוד יותר קשה. אם היה פסוק, אתה אומר, טוב, פה התורה אמרה שכן אפשר מכללה. אבל לא, כל הרעיון שלהם הוא שהפסוק בכלל מדבר על דין אפוטרופוס, לא? הוא לא מחדש את דין זכין. דין זכין נלמד משליחות. עכשיו, זה לא יכול להיות, אומר הקצות, הרי הגמרא פה אומרת שלמנות שליח שיפריש לי תרומה מכללה, לא עובד. מה שכן עובד זה אם מיניתי כשליח, בוא נפרש למה הוא התכוון. זה כן. אבל לייצר את המצב המשפטי או את המוסד המשפטי עצמו, את זה צריך לעשות בפירוש. אונס עליו כמן דעבד, שמעתי קודם, כן? בסדר, אתה נורא היית רוצה ולא יצא לך. לא יצא לך, אבל זה לא כמן דעבד. טוב, סוף סוף לא מינית, אוקיי? אז לכן, בפשטות, הקושיה של הקצות היא קושיה חזקה מאוד. ולפחות הייתי מצפה שהם יצטרכו פסוק לדין זכין. כל שאחרי שיש פסוק, אתה יכול להגיד שהפסוק אומר שפה זה מינוי מכללה, והפסוק חידש שפה מינוי מכללה כן עובד. זה אני מוכן אולי לקבל. אבל להגיד שבכלל לא צריך פסוק, כי אם דין שליחות מועיל, אז למה שדין זכין לא יועיל? זאת אומרת, למה? כשלא מינית את השליח. אם התפיסה היא שבזכין זה ענן סעדה, ואם התפיסה זה שהתורה ממנה אותו, לא שענן סעדה שאני מיניתי, התורה ממנה, בשביל זה צריך פסוק. זה מה שנקרא זכין לא מטעם שליחות. לכן צריך פסוק עצמאי, שילמד אותי, דין זכין. הקושיה של הקצות היא קושיה קשה. ומוכח דלהבי דאמר יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש, שליחות שלא מדעת נמי לא אבי שליח. אף על גב דלכי ידע ניחלה, מכל מקום אשתה מי הלא ידע. טוב, אז באמת, אני יכול להגיד שזכין מטעם שליחות, אני עדיין יכול להגיד שזכין מטעם שליחות, אבל רק אחרי, אם אני אגיד שהפסוק בחדש הדין זכין, אחרי שהפסוק חידש אני מוכן להגיד שזה מינוי נקללה. אבל אם אני רוצה להגיד כמו הראש והתוספות, שלא צריך בכלל פסוק, כי מינוי מכללה זה מובן, אם יש שליחות אז ברור שגם יש דין זכין. זה רק מינוי מכללה וזה טריוויאלי. פה זה מאוד קשה. יש לה קצת מאוד קשה על הניסוח הזה של התוספות ושל הראש. כי עצם העובדה שזכין מטעם שליחות, אפשר היה גם לפרש את זה אחרת. אבל הם אומרים במפורש, זכין מטעם שליחות כי ענן סעדה. אוקיי? אז לכן במקרה הזה, הקושה שלה קצת מאוד קשה. הערה ראשונה, הרמב״ם, שהוא מביא את ההלכה הזאת בהלכות תרומות, פרק ד' הלכה ג', הרמב״ם מביא אותה כך, כבר עמדו על זה כמה נושא כלים שלו, התורם שלו ברשות, או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלו ברשות, כדי שיקחם ותרם, אם בא בעל הבית ואמר לו כלך אצל יפות, אם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומה, שהרי אינו מקפיד, ואם לא היו שם יפות אין תרומתו תרומה שלא אמר לו, אלא על דרך מיחוי, ואם בא בעל הבית וליקט והוסיף, בין יש לו יפות מהן, בין אין לו תרומתו תרומה, זה רק תוספת, לא משנה לעניין. מה רואים ברמב״ם פה? לכאורה רק מביא את ההלכה, לא? משהו חסר פה. נכון? הרי תרגם הרבה על איבא דאבא, פוסק הלכה כאבאי. עכשיו רבה מסביר לפי אבאי, שאתה חייב להעמיד שמינה הוא שליח. אם לא מינה הוא שליח, הגילוי דעת בדיעבד לא יעבוד. למה הרמב״ם לא מביא את זה? אתם מבינים שברגע שהרמב״ם לא מביא את זה, זאת אומרת, בלי הנקודה הזאת, הקושיה של הקצות לא מתחילה. כל הרעיון של הקצות הוא לעשות הבחנה לפי אבאי, בין עצם מינוי השליח לבין האפיון שבדיעבד. אבל אם אבאי מסכים גם לעצם מינוי השליח, אז אולי אפשר להגיד את מה שאתה אמרת קודם, שבעצם אבאי ורבא חולקים ספציפית לגבי הפקר. אבל בשליחות, בתרומה זה עניינים אחרים, זה לא קשור, זה לא מחלוקת עקרונית וכללית. לא נראה כך מהגמרא, כי הגמרא כן מביאה את דין תרומה בתור קושייה ותורחת לתרץ את זה. היא לא אומרת, עזוב, תרומה לא קשורה לעניין. אבל אם הרמב״ם מאיזושהי סיבה הגיע למסקנה שכנראה תרומה זה משהו אחר, והמחלוקת היא רק ספציפית לגבי הפקר, אז הקושייה של הקצות לא מתחילה. אין עיקרון כזה שדברים מכלל לא עובדים. ספציפית על הפקר, יש עיקרון כזה מאיזושהי סיבה, שבשביל להפקיר צריך לעשות את זה בפועל. או להתייאש, לא דווקא להפקיר. יאוש לא, והפקיר זה לא בהכרח אותה לזה. זה איך להכניס את זה בגמרא. אבל תכלס לענייננו, כך או כך זה לא חשוב. כי להלכה בסופו של דבר, גם מינוי השליח יכול להיעשות מכללה, לפי הרמב״ם.
מה
המקור
שלו?
לא יודע. אתה יכול לראות שם בנושא כלים, הנושא כלים מעריכים בעניין הזה, אבל אני אומר, בלי קשר כרגע למקור, כי אני לא עוסק בסוגיה שם. מבחינתנו, אם באמת זה נכון שהרבא משמיט את דין השליח פה בכוונה, ולא משום מה הוא מתכוון לשליח, אבל רק לא כתב, לא יודע, דברים מהסוג הזה, אם הוא באמת אומר, לא, זה לא צריך להיות שליח, וכך פשט לשונו, כי ברמב״ם, הכלל הוא שלשונו מדויקת. כן. זאת אומרת, צריך לדייק בלשונו. אז אם הרמב״ם לא הביא שמינה הוא שליח, אז לא מדובר שמינה הוא שליח. איפה המקור שלו? אני לא יודע, צריך לחשוב. אבל לא מדובר שמינה הוא שליח. אז יוצא להלכה שמינוי שליח מכלל הכן מועיל. פורש ברמב״ם שמועיל. בסדר? מה אתה רוצה מתוספות ומהראש? זה מלמדו את הגמרא שם, כמו הרמב״ם. לא יודע, איכשהו לא למד, בלי להיכנס כרגע לשאלה איך הוא למד. ואולי זה גוף הנקודה. אולי הראיות שזכינו מטעם שליחות, הראיות שמביא תוספות או הראש או כל הראשונים האחרים, הם אלה שגורמות לרמב״ם להגיד שהסוגיה שם היא לא להלכה. מחלוקת בסוגיות. הרי הקצות עצמו בעצם אומר שלפי הראש ותוספות יש פה מחלוקת סוגיות. עקרונית, נכון? כי הסוגיה הזאת קשה על זה, הוא לא אומר שיש מחלוקת סוגיות. הוא מקשה עליהם. אבל תכלס יוצא שיש פה סוגיות סותרות. יכול להיות שהסתירה הזאת עצמה גרמה לרמב״ם לומר, צריך להגיד, כמו שאתה אמרת למשל, שרק רב תרגם את זה על איבדי אביי, כי הוא חשב מאיזושהי סיבה שאביי סובר שמינויים מכלל הלא עובדים. זה לא נכון, אנחנו רואים בסוגיות אחרות שזכים ניתן שליחות, מינויים מכלל הכן עובד, וכיוון שכך, אז לכן גם פה אביי לא נזקק להגנה של רב. אוקיי? הוא בעצם מסביר את זה גם בלי מינוי שליחות. ואז באמת יוצא שאפשר למנות, אפשר למנות מכלל. יש עוד אפשרויות ליישב את זה. שני חילוקים. חילוק אחד, אני בא ליישב עכשיו את הקושייה של הקצות על התוספות והראש. איך אפשר להגיד שזכין זה מינוי מכללה, כשלהלכה אי אפשר למנות מכללה? זה באמת פשט הגמרא, הרמב״ם זה באמת שאלה, איך ליישב אותה. פשט הגמרא, הקצות לגמרי צודק. אז אני אומר, אפשרות אחת זה שהפרשת תרומה זה מה שנקרא זכין מאדם, לא זכין לאדם. זו שאלה גדולה באחרונים, איך בכלל דבר כזה מועיל, האם הוא מועיל. כשאתה זכין לאדם שלא בפניו, פירוש הדבר זה שאני יכול לקחת משהו ולזכות עבורו, למצוא מציאה, לזכות עבור מישהו, תופס לבעל חור, משהו כזה. אבל כשאני מפריש תרומה, אני לוקח ממנו תבואה ונותן אותה לכהן. נכון, הוא היה צריך לעשות את זה גם ככה. אבל בפועל, אם לקחתי ממנו יותר מדי למשל או משהו כזה, אז לקחתי ממנו משהו. אז גם אם בסופו של דבר הדבר הוא זכות, יש פה זכייה מאדם, לא זכייה לאדם. זה עדיין זכות, בלי זה לא היה מקום לדבר על זה. אבל זאת זכות בעלת אופי שונה. זה לא זכות שמטרתה להוסיף לך עוד בעלויות על נכסים, להוסיף לזכויותיך, אלא נקרא לזה לגרוע מחובותיך. לא להוסיף לזכויותיך, אלא לגרוע מחובותיך. עכשיו, זה לא ברור בכלל שהדין זכין פועל פה. לכן יכול להיות שגם אם אני אומר שהוא פועל, זכין מאדם או... לא, סליחה. למה זה לא פועל? כי בשביל שאתה תוכל לעשות את זה ממני ולא אליי, צריך מינוי. אם יש מינוי, אין בעיה, אתה יכול לעשות מה שמיניתי אותך אליו. אבל החידוש שאתה יכול לעשות עבורי משהו שהוא לקחת ממני משהו, כי זה יועיל לי מאיזושהי סיבה, כן, לא יודע, מה, הנאצים יכריזו שכל מי שנמצא ברשותו תפילין, דינו מוות, בסדר? בגטו. עכשיו בא מישהו ולוקח לי את התפילין, בתור זכות, כדי להציל את חיי. בסדר, הוא לקח ממני משהו בתור זכות. עכשיו זה ודאי זכות. כל אחד היה רוצה. אבל הזכות זה לא להוסיף לזכויותיי משהו, אלא למנוע ממני חובה, או לחסוך לי חובה, שיהרגו אותי, אוקיי? השאלה אם דבר כזה אפשרי. הקצות עצמו, אגב, בסימן ראש ג' אומר שלא. אין דבר כזה זכות מאדם, אלא רק זכות לאדם. עכשיו, אם זה ככה, אז שוב הקושייה שלו לא מתחילה. כי מה שהגמרה שם אומרת, שאי אפשר בלי מינוי שליחות בפועל, אי אפשר למנות אותו כשליח מכללה, או מדין זכין, זה בגלל ששם מדובר בזכין מאדם. בזכין מאדם בלי מינוי אי אפשר. אבל אצלנו מדובר על זכין לאדם. ובזכין לאדם זה הכל בסדר. את זה אפשר גם בלי מינוי. ושוב פעם, לא קשה, קושיה של הקצות. עוד פעם. הגמרא באלו מציאות, לגבי תרומה, מה הזכות שאתה מזכה עבורי? אתה בא להפריש תרומה מהתבועה שלי. בסדר? אז אתה לוקח תבועה שלי ומפריש אותה בתור תרומה, נותן אותה לכהן, או מתחילה להשם תרומה. אז בעצם, אתה אמנם באיזשהו מובן מזכה אותי, כי אני מקום אחר צריך להפריש תרומה, אבל אתה עושה את זה על חשבוני, לקחת ממני משהו, כמו התפילין, כן? זאת אומרת, נכון שאני רוצה את זה, אבל הפעולה בעצמה היא פעולה של לקחת ממני משהו. השאלה אם על דבר כזה נאמר דין זכין. הקצות עצמו טוען שלא, בסימן ראש ג'. עכשיו, אם אני מאמץ את התפיסה הזאת, אז הקושייה של הקצות על הראש והתוספות לא קשה. כיוון שמה שהגמרה שם באילו מציאות אומרת, שצריך מינוי בפועל של האדם כדי שיוכל להפריש עבורי תרומה, זה בגלל ששם מדובר על זכייה מאדם, ולא זכייה לאדם. וזכייה מאדם אין דבר כזה. אם מיניתי אותו והוא שליח, הוא יכול גם לקחת ממני ולהפריש תרומה. אבל אם לא מיניתי אותו והוא עושה זכין, אי אפשר זכין מאדם. אוקיי? ולעומת זאת אצלנו, אצלנו מדובר על מינוי שליח שהוא כך עבורי משהו, תופס לבעל חוב למשל, או דברים מהסוג הזה. אז אין בעיה, פה אתה באמת זוכה עבורי. כשאתה זוכה עבורי זה דין זכין הרגיל, אז פה דין זכין כן יעבוד. תראו
של המילה הזאת, יותר ברור, לא עושה דין מאדם. לא עושה לו שום
סכין. שם זה ברור, שם זה בכלל לא קשור לזכין, זה סתם שאלה שנקלע לה. לא, אבל רואים בסוגיה שם, זה מה שהקצועות מניע, וזה באמת פשוט הסוגיה, שכל השאלה שם זה לא על זכות מכללה, אלא בכלל לא על פעולות מכללה. האם פעולות מכללה יכולות לעבוד או שצריך לעשות אותן בפועל?
זכות המכללה לא ברור, לגבי שזה העניין, זה מי שהקריאה לי מהתחלה. לגבי ירוש, מה הרעיון לעשות כאן משהו בכלל?
אם הוא היה יודע, הוא היה מתייאש, אז מה משנה שהוא לא יודע? תכלס, דה פקטו, הוא מיואש.
לא, זה לא
מכללה.
זה משהו שאומר, היות שאם הייתי שואל, זה כמו אמונות, אם הייתי שואל אותך אם אתה מאמין במשהו, היית אומר שכן, אז זה נקרא עכשיו שאתה מאמין. זה לא עניין של מכללה.
לא, מה שאמרת עכשיו זה לא מכללה. זה החילוק שאמרתי קודם. לא, מה שאמרת עכשיו זה לא מכללה, מה שאני אומר זה כן מכללה. הדוגמה של האמונות זה לא אמונה מכללה. אתה באמת מאמין, זה לא מכללה. רק אתה לא אמרת את זה, אז אני יודע, זה בלי שאמרת, זה בדיוק מה שאמרתי קודם.
זה שונה קצת מאמונה
שנמצאת
עכשיו
בתודעה, במובנים מסוימים. לא משנה, אבל אם אתה מגדיר אמונה כמשהו שחבוי גם בתוכך, אז זאת גם אמונה, אבל לא בגלל שאמונה מכלל היא אמונה, שזה באמת אמונה. כשאתה מדבר על משהו מכלל, אתה אומר, בעצם היה צריך לעשות משהו, כמו בהתניה נגיד. היית צריך לעשות התניה, לא עשית בפועל, העשייה מכלל גם היא נחשבת עשייה. ולכן אפילו על התניה אמרתי שאני לא בטוח, כי אם כל ההתניה מיועדת רק לגלות שזה מה שאני רוצה, אז גם זה לא יהיה מכלל. אבל מינוי שליחות זה לא ככה. כי במינוי שליחות...
דבר על ירוש, מה עניינו של ירוש בעניין
תראה
מכלל?
לכאורה
זה לא הסיפור.
זה
השאלה
היא אחרת. אני אומר עוד פעם, אבל הגמרא, זה מה שדיברנו קודם, אני מסכים. אפשר היה להסביר אחרת. אבל הגמרא כן מקשה על זה מתרומה. ולכן מבינים בדרך כלל, וככה קצת מבין בקושייה שלו, שכן, השאלה היא שאלה האם פעולות מכלל המועילות או לא. אני חושב שזה כן פשט הגמרא.
למה שאני יועיל? תמיד בפעולות מכלל, אני אומר, חסר לי את הכוונה שלו בפועל, אז אני מקשיב גם את המכלל
על הכוונה. לא חסר לי הכוונה, לא, להפך, יש את הכוונה, הוא לא... אם היית שואל אותו, הוא היה אומר לך שזה מה שהוא רוצה.
היא לא הייתה בפועל.
כן.
נכון.
מה זה כאן? בהפקר?
בניהוש.
הוא לא רוצה, הוא מסכים. או זה מה שהוא היה עושה. בסדר? אבל עדיין, זה מה שהוא היה עושה אם הוא היה יודע. אגב, זה באמת שאלה של מה זה בדיוק ייאוש. הנתיבות שאומר שייאוש זה לא הפקר בכלל, זה רק רשות לזכות, אז יכול להיות שזה...
לא, זה בסדר. אני שמחתי קודם, אם הכוונה שהוא לא מונע ממך. שבמדרך כזה
בקיצור
הוא לא מוגדר
כבעלים. נכון, אבל אני אומר עוד פעם, ההנחה של הקצות ודאי לא כזאת, ואני חושב שכך גם פשט הגמרא, כי הגמרא קושרת את זה לעוד סוגיות שבהן לא נראה ככה. שם מדובר על מינוי שליחות בתרומה וכו'. זאת אומרת, לשיטתו של הקצות עצמו, נגיד שאני מאמץ את זה, ואני חושב שזה הפשט הפשוט בגמרא, אז לשיטתו של הקצות עצמו עדיין אפשר ליישב את הקושיה שלו על הראש והתוספות. כמו שהגמרא שם מדברת על זכייה מאדם, וזה לא אפשרי, לכן צריך מינוי שליח. זה לא יכול לעשות מכללה. אבל בסוגיה שלנו מדובר על זכייה לאדם. זכייה לאדם, גם מדין זכין פועל, לא צריך מינוי שליחות. זה הכל בסדר. אבל יש לי הערה על זה בכל זאת. למה? מה המקום לחלק בין זכייה מאדם לזכייה לאדם? לפי רש"י ולפי תוספות והראש, מה הם אומרים בעצם? היה מינוי. הם אומרים, מה זה משנה אם מיניתי אותך באמת, או שרק אם היו שואלים אותי הייתי אומר שאני ממנה אותך. זה אותו דבר. אז מה נשנה אם זה זכין מאדם או לאדם? אם כשהיו שואלים אותי, זה נחשב כאילו שאמרתי במפורש, אז מיניתי אותו כשליח. אם מיניתי אותו כשליח, זה מועיל גם מאדם, לא רק לאדם. אני מניח החילוק של הקצות שאותו אני מביא מסימן רש ג' הוא מבוסס על התפיסה שזכין לא מטעם שליחות. שזכין זה לא מינוי מכללה. התפיסה של אבל אני בא להגן פה על הראש ועל תוספות. הראש ותוספות סוברים שזכין עם מדין שליחות, זאת אומרת, זה מינוי מכללה. לפי התפיסה הזאת, זה קשה להגיד שיהיה הבדל בין זכין מאדם וזכין לאדם. ושוב פעם, כי בהנחה שאין פסוק שמחדש את זה ואין כלום, זה פשוט, זה ברור, כי זה יוצא מדין שליחות. בסדר? אם זה יוצא מדין שליחות, אז מה משנה אם זה מאדם או לאדם? כן, זה לא טריוויאלי. לא שלא טריוויאלי, זה אפילו, הייתי אומר, יישוב קשה. אבל, אגב, תרומת הדשן באמת כותב את זה במפורש, את מה שאמרתי עכשיו, את היישוב הזה, מה שאמרתי עכשיו. יש עוד מקום לחלק, שבמקרה של הקלח אצל יפות, בתרומה, הרי מה בעצם הבעיה? יש בני אדם שלא רוצים שתפריש מיפות, נכון? ויש בן אדם שכן. עכשיו, השאלה מי הוא? המשלח שלי הוא הבעלים של התרומה, השאלה מי הוא? הוא שייך לקבוצה של אלה שרוצים מיפות יותר, או אלה שלא רוצים מיפות יותר? לא יודע. אם הוא גילה בדעתו שהוא רוצה, אז אומרת הגמרא, זה לא מועיל, סליחה, זה מועיל אחורה, אבל לא מועיל למנות שליח. כן? על עצם מינוי השליח זה לא יעזור. זה יעזור, אם מיניתי שליח, זה יעזור להגיד שמיניתי אותו גם, גם לזה. טוב, תראו, עקרונית יכול להיות מצב שבאדם משנה את דעתו בעניין הזה. שהוא מינה אותי כשליח, נגיד, או בהתחלה, אם הוא היה ממנה אותי כשליח, אז הוא לא היה רוצה שאני אצל יפות. אחרי זה הוא פתאום אומר, אתה יודע מה? חזרתי בתשובה, אני נהיה צדיק, אני רוצה שיפרישו הכי יפה שאפשר. טוב, האדם יכולים לשנות את דעתם. שתי העמדות הן עמדות שקיימות באוכלוסייה. זאת אומרת, זה לא, אף אחת משתי העמדות האלה היא לא מופרכת, זה לא איזו דעה לא הגיונית. טוב, זה שאתה אומר את זה עכשיו, זה אומר שכך חשבת גם שם? מי אמר? הרבה פעמים אגב בהלכה רואים את זה. יבוא בן אדם ויגיד, אני מתלבט מה הבן אדם חשב. אחרי זה הוא אומר, לא, אני התכוונתי לזה אז. אני לא מקווה, דברים שבלב אינם דברים. מה זה התכוונת? שמה הכוונה דברים שבלב אינם דברים? עוד פעם, זה מחלוקת, מה הכוונה? אבל אם אני מבין דברים שבלב אינם דברים כמשהו שאולי לא התכוונת, לא ש... גם אם התכוונת זה לא מעניין כי זה היה בלב, זה שאלה איך להבין שם. אבל אם אני אומר, אז שם המסבירים בדיוק ככה. אומרים, בסדר, אולי לא התכוונת, זה שאתה אומר שעכשיו אתה מתכוון, אולי זו דעתך עכשיו. אבל מי אמר שזה היה אז? הרי זה כל הדיון שלנו. עכשיו גם פה אני אומר אותו דבר. אז לכן, כשהוא אומר, קלח אצל יפות, לעצם מינוי השליחות זה לא יועיל. אבל במקרה שלנו, אצלנו הרי מדובר אצלנו מדובר במצב שהוא זכות עבורו ועבור כל אדם. זכות מוחלטת, אתה מקבל את החוב שלך. אין לאדם שיגידו, לא, אני לא רוצה לקבל את החוב. אין שום חשש שאתה לא רוצה את זה, נכון? אז במצב כזה, ברור שאתה יכול לזכות עבורי, זה לא גילוי. מה, כשיש גילוי דעת למפרע, אז זה תמיד אומר שזה סובייקטיבי. כי במקרים כמו שלנו, לא צריך גילוי דעת, לא צריך שיבוא אחרי זה ויגיד, כן, רציתי שהוא יתפוס לי את החוב. לא צריך, אנחנו עושים את השיקול הזה ברילטיים. ברגע האמיתי כשהוא תופס את החוב, ברור לי שהבן אדם שבשבילו תופסים את זה, רוצה את זה. למה? כי כל בן אדם נורמלי רוצה את זה. לא צריך שיבוא ויגלה אחרי זה בדעתו. כיוון שזה קיים באותו רגע, אז המכלל העובד, אומרים תוספות והראש. כיוון שבאותו רגע, אם הייתי שואל, ברור לי שהוא רוצה. אתה בקלח אצל יפות, אם הייתי שואל באותו רגע, גם אחרי שהוא אמר שהוא רוצה, אני לא בטוח שבאותו רגע הוא רצה. מי אמר? תמיד כשאני תלוי בגילוי דעת למפרע, זה תמיד מצב שבעצם המעשה המקורי ניתן לשתי פרשנויות. אז הוא אומר, אני אומר לכם שהפרשנות היא א', ולא ב'. אולי זה מה שאתה חושב עכשיו. מי אמר שזה מה שחשבת אז? ולכן זה לא יועיל. כן, זה כן. לא, זה ברור. למה? סתם יגלה בדעתו שהוא נורא אוהב הפרשות מיפה. נכון. חידוש. גדול, אני לא חושב, אבל זה חידוש מסוים. הגמרא מעמידה את זה בזה שהוא הגיע אחר כך ואמר לו, קלח אצל יפות. למה הגמרא לא אומרת, כי הוא אמר בפני שני עדים שאני נורא אוהב להפריש תרומה יפה, או כי אני מאז ומעולם הפרשתי יפה. טוב? לא, ממש לא. לא, ממש לא. הבן אדם הפריש מאז ומעולם תמיד, אבל זה לא פעם ראשונה. למה לא? לא. בדיוק. הגמרא לא הביאה את זה. הגמרא לא הביאה את זה. היא אמרה שהוא בא אחר כך. למה? בהחלט יכול להיות, בגלל שבאמת אם זה היה קורה באותו רגע, זה היה מועיל. לא רואה בזה חידוש כל כך גדול. אבל אתה מבין שאתה לא יכול להקשות קושייה מכוח זה שאתה חושב שאולי האוקינטה הזאת יותר דחוקה. אני לא רואה פה שום קושייה. לא, אתה אומר שזה לא בגלל... אז זאת קושייה. אתה בעצם אומר, אז אי אפשר לחלק בין מצב שהוא גילה בדעתו בדיעבד לבין מצב שאנחנו יודעים את זה ברינטיים, או שזה ידוע בליבו ובלב כל אדם. אם אי אפשר לחלק, חוזרת קושיית הקטעות על התוצאות והראש. אני חושב שזה ליישב את התוצאות ואת הראש, אין שום בעיה. או להגיד לי, אולי יהיה מישהו שלא יקבל את זה, בסדר, אין לי קושייה עליו. אבל להגיד שאני עושה קושייה על התוצאות והראש, קושייה אין. הם יעשו את החילוק באופן הזה. אוקיי, אז עכשיו הקצות מסיק, לכן נראה, באפשר, במזה דעת כמה הראשונים שאמרו דזכייה מתורת יד, ולא מתורת שליחות. הוא אומר, זכייה זה מטעם יד ולא מטעם שליחות, ואפילו למאן דאמר דזכייה מתורת שליחות, לאו משום ענן סעדי דעשאו שליח, אלא דגזרת הכתוב שיהיה הזוכה לאחר מענה, כדי אלף מי איש זוכה. מביא את הפסוק. זאת אומרת, הוא מניח שהפסוק מחדש את דין זכין, כי הוא כל הזמן מניח שצריך פסוק לדין זכין, אי אפשר ללמוד את זכין מדין שליחות, נכון? הוא למד את הסוגיה שלנו, זה יוצא מהפסוק, וראינו זה מחלוקת ראשונית, אוקיי? ולמה? כי הוא עכשיו פותח פתח לשלב הבא שלנו. מה הוא בעצם אומר? הוויכוח אם זכין מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, אנחנו תיארנו אותו עד עכשיו בתור ויכוח, האם יש ענן צעדה, ואז זה בעצם שליחות רק עם מינוי מכללה, או שזה התורה מינתה. בסדר? והוא אומר לא, אפילו למען דמה זכייה מטעם שליחות, זה לא בגלל ענן סעדי, אלא זה הפסוק. זאת אומרת, כשהוא מדבר על זכייה מטעם שליחות, מה שאני קראתי קודם, זכייה לא מטעם שליחות, הוא קורא זכייה מטעם שליחות. זאת אומרת, התורה ממנה אותך כשליח, לא אני בענן סעדי ממנה מכללה, אלא התורה ממנה אותך כשליח שלי במקום שזה זכות, וזה אצלו נקרא זכייה מטעם שליחות, כן מטעם שליחות. אז מה זה זכייה לא מטעם שליחות? שזכייה זה מטעם יד, ולא מטעם שליחות. וזה מה שאמרתי בתחילת השיעור, שיש אפשרות להבין שהמחלוקת עם זכייה מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, לא נוגעת לשאלה מי הוא הממנה, אלא היא נוגעת לשאלה מהו המצב שנוצר. אחרי המינוי, אתה עכשיו שליח שלי או לא שליח שלי? גם אם התורה ממנה, אחרי שהיא ממנה, יכול להיות שאתה נהיית שליח רגיל שלי. זה זכייה מטעם שליחות. אז מה התורה יצרה את זה, אבל עכשיו היא יצרה שליח. אז אתה שליח רגיל. זכייה לא מטעם שליחות, זה לא שאלה אם התורה ממנה או לא, תמיד זה התורה ממנה ולא אני, כך אומר הקצות. אז מה הוויכוח אם זכין מטעם שליחות או לא? הוויכוח הוא רק יכול להיות רק בשאלה, האם, מה נוצר אחרי שהתורה מינתה? האם זה מנגנון אחר שהוא קורא לזה יד, או זה מנגנון מטעם שליחות? זה מנגנון אחר. מה? אז זה שאלה, הוא נכנס לחצר משום יד התרבה, משום שליחות התרבה, הגברה בגבר המציאה בפרק ראשון, יש כאלה שתולים את זה ביד האריכתא מול ייפוי כוח. זאת אומרת, יד זה יד האריכתא ואיפוי כוח, ושמישהו פועל עצמאית בשמי, אבל זה כמובן אם אתה תופס את השליח כאיפוי כוח, מי שתופס גם את השליח כיד, אז מה המשמעות של יד במובחן משליח? בסדר, זה לדיונים שצריך להיכנס אליהם בבר מציע. אבל הקצות באמת מכניס פה עכשיו אפשרות שבינתיים עוד לא עמדנו עליה, אבל שימו לב, הראש והתוספות, שהם בעצם אבות השיטה של זכייה מטעם שליחות, הם לא הולכים עם זה. הם אומרים, זכייה מטעם שליחות, הכוון הזה מילוי מכללה, ענן סעדה. זאת תוקף אותם, לא מקבל את זה בגלל הסוגיה באלו מציאות. אבל אם אני בודק מבחינת הראשונים, אז יש דעה שזכין מטעם שליחות, הכוונה מינוי מכללה. זה הראש ותוספות. ואמרתי שאת הקושייה מאלו מציאות אפשר ליישב. אוקיי? או כמו הרמב״ם, או כמו... יכול שהוא שינה את דעתו, מה שאמרתי קודם. היישוב האמצעי של זכין מאדם ולאדם, אני חושב שהוא יותר בעייתי. אז יש דעה אחת, בקיצור, אם אני מסכם, יש שלוש דעות. שאלה למי לקרוא זכין מטעם שליחות ולמי לקרוא זכין לא מטעם שליחות, זה תמיד ויכוחים סמנטיים, אבל יש שלוש דעות. דעה אחת שזכין זה שליחות עם מינוי מכללה. אני הממנה, ממש כמו שליח, לגמרי שליח, רק המינוי נעשה מכללה, לא במפורש. אוקיי? זה דעה ראשונה. היא כנראה לכל הדעות, אם היא קיימת, אז זה זכין מטעם שליחות. כתוב טוען לא קיימת, לא יכולה להיות דעה כזה. זה נגד גמרא. אבל אם היא קיימת, זה ודאי זכין מטעם שליחות. אוקיי? זה שייך ללבן. יש את השחור, את הלבן ואת האפור. זה ודאי בלבן. זה זכין מטעם שליחות. אם בכלל זה על המפה. אם האפשרות שנייה, שזכין פועל מדין יד. זאת אומרת, התורה ממנה, אבל לא רק שהתורה ממנה, גם התוצר שנוצר אחרי המינוי של התורה, הוא לא שליח, הוא משהו אחר. בסדר? אז זה ודאי זכין לא מטעם שליחות, זה השחור, זה ברור שזה שחור. יש דעה שלישית, בעיניים בעצם, שאומרת, התורה ממנה, אבל מה שנוצר זה שליח, ככל שליח אחר. בסדר? מה שקורה במצב כזה, יש ויכוח האם לזה לקרוא זכין מטעם שליחות, תוספות והראש אומרים לא, זה זכין לא מטעם שליחות. ואנחנו לא מסכימים עם זה. הקצות אומר לא, זה מה שנקרא זכין מטעם שליחות. כי לא יכול להיות משהו שהוא שמאלה לזה. כן, הלבן לא קיים, רק האפור קיים. ביחד לשחור גם האפור הוא לבן. כן, אין לבן. זאת בעצם המפה. עכשיו, איך לקרוא, למי לקרוא זכין מטעם שליחות, למי לקרוא זכין לא מטעם שליחות, זה בלבולים שקיימים פה כל הזמן, וזה בלגן גדול. אבל מתוך הבלגן הסמנטי הזה, בסך הכל צריך לזכור שאלה שלושת המנגנונים הבסיסיים שקיימים. אולי רק תשובה למה שאתה אמרת קודם, חצר הרי גם כן משום יד, הגמרא אומרת שם. עכשיו, חצר ודאי לא ראויה להיות שליח, אפילו גוי לא יכול להיות שליח. חצר היא לא בן אדם, היא לא יכולה לעשות פעולות. אז לכן, זה אינדיקציה למשל, מה זה נקרא מדין יד. אז זכין יכול להיות מישהו שבכלל לא יכול להיות שליח, יכול להיות גוי למשל, יכול לפעול מדין זכין. הוא לא יותר גרוע מחצר, זאת אומרת, הוא לא יותר גרוע מדומם. אוקיי? אז לכן, במובן הזה, אלא אם כן נגיד שהבעלות שלי על החצר עושה משהו. אז זה דיברנו בסדרת השיעורים הקודמת. אז זה למשל אינדיקציה למה נקרא יד. יד זה איזושהי פעולה טכנית, לא צריך שאתה תהיה בתורת הדבר, לא צריך שאתה תהיה יהודי כמוני, כל הדברים האלה לא צריך שאתה תהיה מישהו שפועל, אתה בסך הכל עושה איזה משהו, את העניין באופן טכני, זה הכל. אז זה אמרתי, לשיטה ששליחות היא יד האריך, אבל לא ייפוי כוח, זו באמת שאלה, אז מה ההבדל בין שליחות לבין יד? אוקיי. אז עוד פעם, לכן נראית אפשר מזה דעת כמה ראשונים שאמרו זכייה מתורת יד אמרו ולא מתורת שליחות, ואפילו מה דמה זכייה מתורת שליחות, לאו משום ננן סעדי דעשאו שליח, אלא דגזרת הכתוב שיהה הזוכה לאחר מעני. אני שוכח לשתף את זה. כן, אלא שיהה הזוכה לאחר מעני, כדיאליף מאיש זוכה. ולומדים את זה מהפסוק, זאת אומרת, הוא מניח שבין אם זכין מטעם שליחות, ובין אם זכין לא מטעם שליחות, זה נלמד מהפסוק. גם אם זכין כן מטעם שליחות. למה? למה צריך פסוק אם זכין מטעם שליחות? בדיוק. כיוון שמינוי מכללה לא יכול להועיל. בלי פסוק, גם אם זכין מטעם שליחות זה לא יכול להועיל. כי לייצר מצב משפטי מכללה, זה הנחה של הקצות. הוא מוכיח את זה מיהוש שלא מידע. לא יכול להיות, אי אפשר לעשות דבר כזה. אז בכל מקרה, גם אם זכין מטעם שליחות צריך פסוק. הפסוק מחדש שיכול להיות מינוי מכללה. אוקיי? או שיכול להיות שהתורה תמנה ואתה תהיה שליח. אגב, אחרי שיש כבר פסוק, מה אכפת לי שאתה, שגם יהיה מינוי מכלל? פסוק מחדש, יש מינוי מכלל. זאת כנראה יגיד, זה לא יכול להיות, כי אז גם בתרומה זה היה אמור לעבוד בלי מינוי שליח. מאותו פסוק, פסוק של זכין, יכול להגיד את זה. יש עוד זכין מאדם ולא זכין לאדם, אז זה אני חושב שאפשר להתווכח. אבל הקצות ודאי מניח את זה. אוקיי? אבל, הך שחייה, לא אוהבי כיד ממש, אלא כמו שליחות. כאילו, אתה מדבר, אז באיזה מובן זכינו מטעם שליחות? אתה בסך הכל לומד אותו מהפסוק, אתה לא לומד אותו מדין שליחות הרגיל. בסוף בסוף זה כמו שליחות, אבל לא שליחות ממש. וזכינו מטעם שליחות זה יד, זה בכלל משהו אחר, אוקיי? אבל לא משום ענן סעדי דעשאו שליח, זה לא בא בחשבון בכלל. הלבן לא קיים. כן, ענן סעדי שעשאו שליח זה לא. ונפקמינה לעניין נוכרי. כן, אומר, מה נפקא מינה? בשני המקרים בעצם זה לא מינוי מכלל, אז בשניהם זה בעצם מינוי של התורה, אז לא משנה אם הוא שליח או שהוא יד, זה מה שאומר, לעניין נוכרי, אמרתי כמו חצר, נוכרי לא יכול להיות יותר גרוע מחצר, אם חצר יכולה לעבוד מדין יד, אז גם נוכרי יכול לעבוד מדין יד, מדין שליחות הוא לא יכול. אבל אם התורה ממנה, אבל התוצר הוא שליח, אז הגוי לא יוכל להיות שליח, הגוי לא יוכל לעבוד בדין זכין. זה שהתורה תמנה אותו זה יפה, אבל הוא לא שייך בשליחות, הוא לא יכול להיות שליח. הבעיה בגוי זה לא שאי אפשר למנות אותו. הבעיה בגוי זה שהוא לא יכול להיות שליח שלי, דיברנו על זה, כי הוא לא, אין לו זיקה אליי. אז לכן פה זה לא יעזור שהתורה מינתה. אם בסוף התוצר של זכין עובד כמו שליח, רק התורה מינתה, אבל הוא עובד בתור שליח, אז בגוי זה לא יכול לעבוד. מה יהיה בקטן? כמו שרבי עקיבא איגר אמר בכתובות, כן, למה לא? כי בקטן, לפחות לפי רבי עקיבא איגר, בקטן כל הבעיה זה רק שאי אפשר למנות. הוא לא פסול מהותית מלהיות שליח. הוא כן, יש לו זיקה אליי, הוא יהודי, הוא אולי בתורת אפילו באיזשהו מובן, אבל הוא, 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 הוא קטן, אי אפשר למנות אותו, כי הוא לא ישות משפטית. התורה ממנה אותו. אז זה אולי, אולי לפחות יכול לעבוד, לא בטוח, עוד שגם התורה לא תמנה אותו, זה לא ישות משפטית, אבל לפחות זה יכול אולי לעבוד, בגוי זה ודאי לא יכול לעבוד. כיוון דזכייה אינו אלא מתורת שליחות. אז אם זכינו מטעם שליחות, אז גוי לא יוכל לזכות. אם זכינו מטעם יד, אז גוי יוכל לזכות. בסדר? זה בעצם ההבדל. אבל לעולם לא מתורת ענן סעדיה, וכמו שליח המקבל, על ידי כן גזרת הכתוב. דף על גב, דלא עשאו מקבל שליח, דה לא ידע, מהני מדין, דה לא ידע, מהני מדין שחייה. דה לא ידע, זה היו של המידעת, כן, גם מועיל מדין שחייה. זה המסקנה של הקצות, שבעצם הטענה היא ש... ש... שיש פה ויכוח על, על דין זכין, והוויכוח הוא לא בשאלה האם זה מינוי מכלל או מינוי של התורה, אבל בכל מקרה זה שליח בסוף. לפי שאני ניסחתי עד הקצות, או איך שהתוספות והראש מבינים, אז הוויכוח הוא בשאלה מי הוא הממנה. האם זה התורה או אני מכללה. לפי זה גוי לא יהיה נפקמינה. בין זכין מטעם שליחות ולא מטעם שליחות. בכל מקרה גוי לא יוכל להיות שליח. גם אם התורה ממנה, גם אם אני ממנה, כי גוי הוא לא שליח. אם בסוף בסוף אחרי המינוי הוא נהיה שליח, אז בגוי זה לא יכול לעבוד. לפי הניסוח של הקצות, הנפקמינה תהיה בגוי. בסדר? לפי הנפקמינה, נגיד אצלי למשל, לפי הקצות לא תהיה נפקמינה בקטן, לשיטתי לא תהיה נפקמינה בגוי, אבל אולי בקטן כן תהיה. כשהתורה ממנה או מאפשרת למישהו לזכות, אולי גם בקטן היא תאפשר. אבל כשאני ממנה מכללה, אם אני לא יכול למנות אותו בפועל, איך אני יכול למנות מכללה? או הקטן לא יכול למנות, לא, לא למנות קטן, לקטן תימנה. אוקיי, אז יש בברכת שמואל, ברוך בר, הוא מביא פה את שתי האפשרויות האלה, הוא אומר ככה. ביאור הדברים. בסדר? ביאור הדברים. דין זכייה לא מהנה, רק שיהיה כמו שנעשה מדעת הבעלים. אבל איך הדבעין הנמי שיהיה נעשה על ידי הבעל, בזה לא מהנה זכייה. שיהיה חשוב נעשה על ידי הבעל. וליקה עדיין מעשה כיחה דבעל, דנאי דמהנה זכייה בעלמה, היינו דאבה כמו שנעשה מדעת הבעלים. אבל בקידוש עם דבעינן שיהיה נעשה על ידי הבעל, בזה לא מעני דין זכייה, כי אם דין שליחות. קידוש לא מועיל דין זכייה, בקידוש מועיל רק שליחות. למה? זאת אומרת, כי יש הבדל בין זכייה לבין שליחות. בזכייה, אם אתה עושה עבורי, זה נחשב כאילו שזה נעשה מדעתי, למרות שלא איבדתי את דעתי. כן? אבל זה נחשב כאילו שזה נעשה מדעתי. אז לכן מועיל גם דין זכין. בשליחות זה נחשב כאילו שאני עצמי עשיתי את זה. זה ההבדל. עכשיו, שימו לב, זה התפיסה שזכין הוא לא מטעם שליחות. זכין הוא לא מטעם שליחות, פירוש הדבר שהזוכה, או המזכה, סליחה, הוא בכלל לא שליח. זה לא שהוא פועל, והפעולה שלו נחשבת שאני עשיתי את הפעולה, זה שליח. זכין זה מנגנון אחר, זה לא סוג אחר של מינוי. כן? כמו הקצות, לא כמו שאני אמרתי. כן? זה מנגנון אחר של פעולה. אם נגיד במונחים שיד האריכתא ויפוי כוח, אז הזכין יותר דומה ליפוי כוח והשליחות יותר דומה ליד האריכתא. כי בשליחות זה נקרא שהבעל עשה את הפעולה. אתה רק ידי הארוכה, אבל אני עשיתי את הפעולה. ככה הוא מניח. זה תפוך למה שאמרנו קודם, אבל זה ככה הוא מניח. השליחות זה כמו יד האריכתא, זה בעצם אומר שאני זה שעשה את הפעולה. בזכייה, זה אומר, נעשתה פה פעולה, וזה כמו שזה נעשה מדעתי, לא שאני עשיתי אותה. במקום שבו צריך ממש עשייה שלי, לא יעזור דין זכין. והוא אומר, בקידושין צריך עשייה של הבעל, צריך נתינה של הבעל, ולכן שם לא יועיל דין זכין. זה הולך לפי הכיוון של הקצות. שהמחלוקת אם זכין מטעם שליחות או לא מטעם שליחות, היא מחלוקת בשאלה מה נוצר פה. האם מה, הבן אדם הוא באמת שליח שלי, או שהוא לא שליח שלי? זה לא נוגע לשאלה מה אופי המינוי, במכללה או מינוי של התורה, אלא השאלה מה התוצר של המינוי. האם התוצר הוא שליח שלי או לא שליח שלי? זה בסעיף ב'. מה? כן, נכון, למשל. נכון. אם צריך שזאת תהיה, בקידושין צריך שזאת תהיה פעולה שלי. לכן בקידושין מדובר בשליחות. בתרומה באופן עקרוני אפשר להגיד שמדובר בזכין, ועל זה דיברנו באריכות. איך לומדים מתרומה את כן תרימו גם אתם, אז אולי זה בתורם משל חברו עד של חברו, ששם צריך ממש שליחות, בתורם משלו עד של חברו אולי מספיק דין זכין, או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה בסעיף ב'. הוא התברר בתרומה צריך
רק הסכמה.
מה? אז אמרתי, אבל בגמרא עצמה רואים לא כך, כי הגמרא מביאה מתרומה מקור לדין שליחות. אז אמרנו, דיברנו על זה באריכות שם. אמרתי, יכול להיות שיש הבדל בין תרומה משלו על של חברו, תרומה משל החבר על החבר. ראשונים כבר מדברים על זה, יש רשב"א ואין עוד. דהנה במחלוקת הראשונים, זכייה הוא מטעם שליחות, או לאו מטעם שליחות, ובביאור דזכייה לאו מטעם שליחות, שמעתי מפי מורנו ורבנו, רב חיים, ואפילו להשיטה דזכייה הוא לאו מטעם שליחות, הוא גם כן דין שליחות. אלא דביאור פלוקטתם הוא, דמדי אלפינן דין שליחות של זכייה מקרא ונשיא אחד, וצריך עיון בזה לפי המסקנה, למה? כי באמת לפי המסקנה בכלל לא ברור שלומדים את זה מהפסוק הזה. כלומר, זה ראינו. וככה הוא מניח, איך הוא ביאורו? אם הוא גילוי מילתא, והתורה גילתה לנו, ובזכות יכול לזכות עבור חברו אפילו בלא השוואת שליחות, הווי כמו עשאו שליח, השוואת שליחות, לא השוואה של... אלא שיווי שליח, שיווי. עשיית שליח, כן? בלי שהוא עשה אותו שליח, הוא בעצם שליח שלו, וממילא הווי בכלל אותה הפרשה דה שליחות דעתם גם אתם, או לא, והתורה נתנה שני דיני שליחות, ושליחות של פרשה ותרומה וגיטין וקידושין וקודשין לחוד, ודין שליחות של זכייה עבור חברו לחוד. ונפקא מינה הוא, זאת אומרת, אז בעצם מה הוא אומר? בעצם הוא אומר, לפי, גם בין אם זכייה מטעם שליחות ובין אם זכייה לא מטעם שליחות, זכייה זה שליחות. השאלה היא רק זה, אם זה שליחות מסוג אחר או זה שליחות כזאת. מה זאת אומרת שליחות מסוג אחר? זה מסוג אחר, איך לא תקרא לזה, זה לא שליחות. מה? זה לא, שייקספיר זה בן דוד שלו שגם לא קראו שייקספיר. וזה, מה הוא מתכוון לומר פה? זה שמה שמתכוון לומר פה זה מה שאמרתי קודם. שבשני המקרים התוצר הוא שליח. זה לא, אין מנגנון אחר בתורה שמישהו אחד פועל עבורי. זה בניגוד למה שהוא אמר בסעיף ב', מעלה, כן? הוא הולך מסלול אחר, זה הוא שמע מרב חי. כן? אז הוא אומר, בכל מקרה בסוף בסוף הוא שליח שלי. כל השאלה זה האם התורה חידשה שכשיש שליחות, אז גם אם לא מיניתי אותו הוא נחשב שליח שלי, כן? או... אם הוא גילוי מיתה, דעתו הגילתה לנו, ובזכות יכול לזכות עבור חברו, אפילו בלא השוואת שליחות אבי כמו עשרו שלוחו, תורה גילתה שזה בעצם כאילו שהוא עשה אותו, אולי אפילו מינוי מכללה או מינוי של התורה, הוא לא נכנס פה להבחנה הזאת, וממילא אבי בכלל אותה פרשת דשליחות, דעתם גם אתם, וזה הצעד שזכין מטעם שליחות, או לא, דעתורה נתנה שני דיני שליחות, זה הצעד שזכין לא מטעם שליחות, התורה נתנה שני דיני שליחות, אבל שניהם זה שליחות. ושליחות של פרשת תורה וגידן וקידושין וקודשין לחוד, ודין שליחות של זכייה עבור חברו לחוד. ונפקא מינה הוא, דאם אמרנו בכלל פרשת השליחות דעלמא, אם כן מי שהתמעט מדין שליחות, גם מזכייה התמעט, כמו קטן. אוקיי? שוב פעם לא בטוח שזה נכון. וככה הוא מניח, כי לפי רבי עקיבא איגר זה לא נכון. אבל אם אמר דזכייה לאו מטעם שליחות, דהיינו דהו שליחות מיוחדה, התורה נתנה עוד דין שליחות, ממילא לא הווה בכלל מיעוטו דעתם גם אתם. כן? אם כן, מי שנתמעט מדין שליחות, גם בשחייה התמעט, כמו קטן. האם נאמר דשחייה? לאו מטעם שליחות, היינו דהו שליחות מיוחדה, שהתורה נתנה עוד דין שליחות, וממילא לא אהבה בכלל מיותו, דעתם גם אתם. וקטן גם כן יש לו דין שליחות של זכייה. מה? הוא לא מסביר כלום. זה מין איזה וורד ריסקאי כזה. אבל אם זה מדין שליחות, הכוונה זה מפרשת שליחות. ואם זה לא מדין שליחות, זה עדיין שליחות, אבל שליחות לא מפרשת שליחות, אלא מפרשה אחרת. יש שתי פרשיות ששתיהן מחדשות את דין שליחות, באחד יש מיעוטים ובשנייה אין מיעוטים. אין איזשהו היגיון. זה מין איזה משחק מילים בריסקאי שאי אפשר לתפוס דבר כזה, זה מה הם רוצים. ברור, אני חושב שההיגיון היותר נכון הוא מה שאני אמרתי קודם. את השאלה האם התוצר הוא שליח, כל השאלה זה מי מינה אותו, זה אפשרות אחת להסביר את המחלוקת אם זכים מדין שליחות או לא, ואז הנפקמינה היא לגבי קטן, אבל בגוי לא תהיה נפקמינה כי הוא לא בשליחות אז לא שייך, או שהמחלוקת היא כמו שהקצות מציע, שאז השאלה איזה מדין יד בכלל, לא מדין שליחות, בלי קשר לשאלה, תמיד התורה ממנה ולא אני, כי אין ענן סעדה. אבל השאלה אם זה מדין יד או מדין שליחות, ואז הנפקמינה היא דווקא לגבי גוי, אבל אולי לגבי קטן לא תהיה נפקמינה. בסדר? המילים האלה מפרשה זאת, לא רואה בזה שום היגיון. טוב, אחרי שהשמצנו קצת את בריסק, אז מצאנו ידי חובה. בקומה א', הכוונה, הבריסק זה מאוד חשוב, אבל מי שנתקע שם, זה בו קשה. טוב, אנחנו נעצור כאן, אני אעצור כאן כבר, אני אעלה את הקובץ לאתר, תוכלו לראות שם את ההמשך, הבאתי עוד תרומת הדשא, אני קצת אוהב בסך הכל אלה, שמתי את השחקנים על הלוח. אז מכאן ועלה זה כבר רק לזהות שהרשב"א ככה, והתרומת הדשא ככה, וזה לא, עם קצת נפקמינות. כי אני רוצה פשוט את השתי פעמים הבאות, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, לדבר על שליחות דבר עבירה. כל זאת סוגיה שלא רוצה להשאיר אותה בלי לגעת בה. נגיד שלמדנו את פרק שני של קידושין בלי לדבר על שליחות דבר עבירה, זה לא נעים. טוב, נעצור כאן.